Hey, I'm not done. אנחנו התחלנו ללמוד את ישראל והספרות, והבאנו פה כמה פסקאות ממקומות נוספים ברב, שמתברר המקום הגדול שרב נתן לתחיית הספרות. אבל ספרות אצל הרב זה לא כמו שאנחנו רגילים לחשוב, שכל תיאור של מציאות שנעשית על ידי כותב כישרוני נקרא ספרות. עיקר הספרות שהרב מדבר עליה זו ספרות שהיא ביטוי של הגות לב פנימי, כשמעיינות הפנימיים מובטחים ואדם מצליח להביא לידי ביטוי, ובדרך כלל זה ביטוי פיוטי יותר מאשר פידוי פרוזאי, כשאדם מצליח להביא לידי ביטוי אוצרות נפש כמוסים, מאוויים עליונים, התבוננות מעמיקה על המציאות, זו ספרות. וזה שייך להופעת צלם אלוקים של הציבוריות הכללית. כמו שצלם אלוקים של האדם הפרטי מופיע בדעה ודיבור, והדיבור הוא לא רק כישרון שאדם משתמש בו כדי לאפשר חיים נוחים יותר, זה הדיבור הנמוך. הדיבור העליון, עיקר עניינו של הדיבור, הוא זה שופך את השכל, את ההבנות המופשטות, את התפיסות הפנימיות, להיות נחלת החיים בפועל. לכן אצל הרמב״ם במורה נבוכים השכל נקרא השכל הדברי, כן? השכל שמופיע בדיבור, כשלמות השכל כשהוא מופיע בדיבור, זה עיקר הדיבור של האדם. דיבור שהוא מבטא ערך, דיבור שמבטא את אמונתו של האדם, את ההתבוננות של המציאות, אלא את החוכמה. כשהאומה חוזרת לארץ, חוזר לכישרון הדיבור, חוזר לכישרון הביטוי, שיא הכישרון הזה יופיע, אם ירצה השם, שתחזור אלינו הנבואה, רוח הנבואה. האדם השלם מישראל הוא הנביא. הנביא הוא אדם שיש לו התקשרות פנימית עליונה אל דבר השם. זה אולי גם יש למי שעדיין אינו נביא, אלא בדרך לנבואה. אצל הנביא, ההתקשרות הפנימית הזו היא מולידה ניב שפתיים. ככה הסביר לנו רש"י, שנביא מלשון ניב שפתיים. כלומר, המעיין המילולי, המעיין הפנימי, הוא מתפרץ והוא בורא את הדיבור. זה לא שאדם מרגיש שזו הרגשה פנימית, ואז הוא לוקח את הדיבור מעולם החול ואומר, טוב, עכשיו אני אספר לכם מה אני הרגשתי. הרגשתי כך וכך, חשבתי כך וכך, נאמר לי מסר בחלום שכך וכך, זה לא נביא. נביא זה שההתברכות הפנימית היא מולידה ביטוי, היא מולידה את הפה. כן? אצל בלעם, להבדיל, מדובר על סוג של נבואה שהוא שונה מנבואת ישראל, אבל אפשר ללמוד מזה קצת על הנבואה. איך כתוב? נביא, את הדבר אשר ישים בפי אותו הדבר. בלעם הוא לא אומר מעצמו מה שהשם אמר לו, אלא הקדוש הוא שם את הדבר בפיו, עד כדי כך שחזל אומרים שזה כמו מי ששם חכה בגרונו ומושך את האדם. לכן הנביא זה אחד שלא מסוגל שלא לדבר. איך נאמר על מי שמקבל נבואה ולא אומר אותה? כובש נבואתו. אסביר הרב ציודה, מה זה כובש נבואתו? כאוחד שצריך לעשות ככה. כי הדיבור הוא יוצא מתוך פי. זה לא אחד שיש לו מסר, ואז הוא אומר, טוב, עכשיו אני אסביר לכם מה המסר שלו. אנחנו מחליטים לדבר את מה שאנחנו יודעים. אצל הנביא, האוצרות הפנימיים כל כך ממלאים את ליבו ונשמתו, עד שהוא מוכרח לדבר. זה מוליד בו את הדיבור, זה מין שפתיים. לימד אותנו הרב בקובץ א', שבדרך אל הנבואה מופיעה תחיית הספרות. כי הספרות היא לא אדם שמשתמש בסיפור כדי להעביר מסר שכבר מונח במציאות, רק הוא רוצה לתאר אותו בשפה שתגרום הזדהות. זה הסיפור והסופרים שנמצאים היום. אז גם לולי שהנפש מלאה רפש וטומא, גם אז זה כישרון, זה לא כישרון שאפשר להתחיל תחיית המתים שלנו. זה כישרון. יש הרבה בעלי כישרונות. סופר שהרב מדבר עליו, זה הרב קוק. הרב כותב ספרות. אורות זה ספרות. ישעיהו זה ספרות. אבל גם בלי שנגיד ישעיהו, הרב זה ספרות. כי הרב, כשהרב כותב תשובה הלכתית, הוא כותב תשובה הלכתית. כשהרב בא להסביר איזה מדרש, הוא מסביר איזה מדרש. כשהרב כותב באורות, מה הוא כותב? מה זה ספר אורות? ספר הזה. מה זה ספר אורות? ספר אורות. זה הגות הלב הפנימי של הרב. הרב בתור איש אמונה דבק באלוקיו, מלא רוח הקודש. הוא מתבונן על המציאות, וההתבוננות הזו מולידה בו. היא מולידה בו את הביטוי. אז הביטוי שאנחנו פוגשים ברב, הוא לא ביטוי שהוא קל להבנה. למה? כי הרב, דרך הביטוי, הוא מפגיש אותנו עם עולם עליון פנימי. קראנו באיגרת, אתם זוכרים, קראנו באיגרת, שהרב כותב, כבר קצה נפש רבים בלחם הקלוקר של הספרות, שאינה נותנת מקום לעמל המחשבה. ספרות, עליונה זה ספרות שאדם, דרכה מוסר ראשי פרקים. הוא כותב, מפגיש עם דברים עליונים. אבל אחרי שאני פגשתי את המילה, לא כל המסר הוא עבר, אלא המסר הזה מוליד בי. הוא מסעיר אותי, הוא מוליד בי דברים. כשאני לומד את הרב, כן? אני לא יכול לסכם את כל מה שהוא אמר, כי מה שהרב כותב זה ראשי פרקים. כמו שכתוב, מוסרים לו ראשי פרקים, לחכם הוא מבין מדעתו. לכן, השפה של הרב, אפשר לקרוא לה שפה מגשרת. כלומר, היא בונה איזה גשר בין בינינו לבין עולמו הפנימי של הרב. אז כדי שהספרות תהיה ספרות עליונה כזאת, צריך קודם כל שהסופרים יתקדשו. זו פסקה למדבר. איזה נפש, איזה מעיין, איזו איכות פנימית צריכה להיות לסופר כדי שיהיה סופר ישראלי יגון. אז הרב עוד קודם מדבר על אנשים מעלה מאוד עליון, חכמי הרזים. קודם צריכים אנשים ששייכים אל הרז. אם הם שייכים רק אל השטח של המציאות, הם לא יכולים להיות סופרים, יכולים להיות, אני יודע מה, לתאר תיאורים יפים, כלומר, לתאר איזה ספר, איזה רומן, איזה סיפור, כן? ולהעביר דרכו מסר סמוי. אבל הסמוי של המסר הוא לא שייך לעומק של המציאות. הוא שייך עדיין לשטח של המציאות. למה זה נקרא סמוי? כי זה לא דבר שרואים אותו בעיניים, זה דבר שרואים אותו ברגש. זה לא עומק. עומק, עומק העומקים, זה כשתוכן אצילי עליון פנים, כשהוא מצליח לבוא לידי ביטוי בנתיבי ההתבטאות, המיוחדים לו, כמו נבואה. ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, זה. או כשהרב כותב באורות. אז לכן, גם הסיפור, הספרות של הרב, זה ספרות שהיא מולידה מילים חדשות, מילים, ביטויים. דיברנו על זה שכמו שלאדם יש עולם פנימי, יותר אצילי, יותר עדין, יותר מרגיש, יותר מגוון, יותר מורכב, אז הוא משתמש במילים יותר עשירות. לפעמים, היום, חוזרים לשפת הפיראיים של פעם, משתמשים בהמון ייצורים, או חוזרים כמה פעמים, נו, זה, אז מה זה היה כיף, זה, הדבר הזה, זה, נו, כן? אתה יושב פעם, תעשו לכם את הדבר הזה, אתם כבר אנשים מאוד אינטליגנטיים, וגם בעלי עדינות מיוחדת, אבל לפעמים אתה נוסע באוטובוס, אתה שומע מישהו, מישהי מדברת בטלפון, שומע, יש בשיחה של 5 דקות, תראו כמה ייצורים יש, זה, יצורי הכוונה, מילה של יצור אחד. זה, נו. אז מה זה היה כיף, נו? וואח, כן, סתובו, כמה. ולמה זה ככה? בגלל שהנפש, התפיסה, היא לא מספיק עשירה. לא מדבר על כך שבשפת הקודש יש מילים מגוונות שבאות לתאר קווים מאוד מאוד מיוחדים לדבר שכלפי חוץ נראה אותו דבר, כמו השמות הנרדפים, גילה, רינה, שמחה, ביצה, כן, כמו שחדווה, אנחנו עוברים לפני ראש שנה, חדוות השם עם העוזכם, אמר נחמיה, נכון? אכלו ממתקים, אכלו משמנים, שתו ממתקים, חדוות השם מעוזכם. אז זה חדוות השם מעוזכם? זה ביטוי מיוחד. מסביר הישועות מלכו, והרב מביא את זה בגוין, חדווה זה שמחה במקום יראה. במקום שיש יראה, והיראה מולידי שמחה זה חדווה. זהו, זה מה. לא אמרתי שמחה, אמרתי חדווה. וביום טוב שמחה. זה ביטוי מדויק. עכשיו, כשאני רוצה לבטא, שמחה, שמחה, יאללה, שמחה. נו, מה זה משנה? לא, שמחה זה ביטוי מדויק. ועליצה זה ביטוי מדויק. הבאתי את הפסוק שבוע שעבר בתהילים, נכון? צדיקים ויאלצו לפני השם, ויסיסו בשמחה. יש שם, באותו פסוק יש שלוש ביטויים. עליצה, שמחה, ססון. זה דבר מדויק. שמחה, אין לנו נותנים לפי תפלות ראשה. שמחה לארציך. ססון לעיריך. שמחה וססון זה לא אותו דבר. זה דברים. אז אני לא מדבר על שפה כזו, שזה כבר מאוד מאוד עשירה, ויש הרבה מאוד ביטויים בדיוק למה, אבל בשביל זה, כדי שאדם משתמש בשפה כזו, קודם צריך שבעצמו הוא יכיר, הוא יהיה מודע להבחנה בין הרגשת נפש אחת להרגשת נפש שנייה, נכון? אם אדם בעצמו, בתוכו הוא לא מרגיש, יש לו הרגשה, הרגשה גולמית, גסה כזאת, אז הוא יודע להגיד בין שמח לעצוב, בין שמח לסס, לגיל, לעליצה, לחדווה, הוא לא יודע בכלל להבחין, כי הרגשה שלו היא מאוד גסה. כן? יש אנשים שאפילו בין שמחה לעצב אין להם הרגשה כל כך, יש להם כזה סק בתוך הלב. כן? ככל שהנפש היא יותר עדינה, אז כבר מתגלים הכי טובים שלו. טוב, אז אני לא מדבר על הדבר הזה, אבל צריך, חוץ מפנימיות, צריך גם התקדשות. זה פסקה למדבר. צריך קדוש. צריך אחד שמסוגל לפגוש את הדברים בשורשם, לא בשטח שלהם. אחרי זה באה פסקה למדזיין לספרות. תוך שהסופרים התקדשו, גם הספרות התקדש. כי הספרות יש התפקיד. הרמת היסוד הרוחני בעולם בכל אילויו. אם כן, הספרות התקדש, וגם הסופרים התקדשו. התרומם העולם להכיר את כוחה הגדול והאדים של הספרות. ספרות צריכה להיות מציאות שהיא מרבה רוח. מרימה, מעלה את היסוד הרוחני בעולם. ילך האור ויפרוץ. התביעה האיתנה תטבע את שלה. כלומר, התפתחות הספרות היא לא מתחילה מזה שנולדו אנשים בעלי כישרון והם רוצים להוציא לפועל את הכישרון שלהם. עם ישראל חוזר לארץ. שיעור הקומה שלו הולך ונפרס, הולך ומזדקף. חוזר לתחייה. אחרי מה שהוא חוזר לתחייה זה כישרון הדיבור שלו. כישרון הביטוי שלו. אז נוצר תביעה כזו בעם, למה שקוראים ספרות יפה, ספרות אמיתית, ספרות שמביעה תוכן פנימי. לאט לאט. יכול להיות שכשקוראים מדברי הרב, זה נראה כאילו זה הולך צ'ק צ'ק. ובמציאות זה הולך ונפרס על פני דורות, ויש עוד כל מיני שיקולים וסיבוכים, אבל אנחנו רואים את המהלך הזה. שהספרות שהולכת ונדבעת אצל אנשים עדינים, רוחניים, זו ספרות פנימית. ספרות שהיא ביטוי של השקפת עולם עליונה. לא רק ספרות זולה שבמקום לראות באינטרנט דברים מלוכלכים, אז קוראים אותם בספר. ספרות אמיתית, ספרות, או ספרות ממלא, אבל ספרות שממלאת את הלב יאוש. או ממלאת את האדם תסכול מעצמו, כל מיני דברים כאלה. לכן אומר הרב, ילך האור ויפרוץ, התביעה איתנה תטבע את שלה. מי הם אלה שטובעים? אבל יש טובעים. מי יטבעו את הספרות הזאת? הטובעים הם נשמות רבות צמאות. נשמות שמרגישות. לא כל אחד הוא מרגיש. יש אחד שהוא גס מדי. הוא לא מרגיש. יש אחד שהוא נמצא בתור מציאות. תפילת ראש השון, תפילת יום חוב. הוא מרגיש. הוא מרגיש בלב זרמי. אתם בטח גם, יש לפעמים. לא כל אחד בכל שלב, אבל יש אדם שהוא בכלל לא מרגיש זרמים, הכל מתחולל מחוץ לו, כן? יש אדם שהוא מרגיש זרמים, הוא מרגיש בשבת, כן? אני לא מדבר עכשיו על הזיה, כן? אני לא מרגיש רייקי, פי, כל מיני דברים כאלה. אני לא מדבר על אנרגיות וזה. זה אדם שבעדינותו, הוא באמת מרגיש. הוא מרגיש שהוא לא שומע שיעור אמונה, הוא מרגיש שמשהו מתחולל בתוכו. יש משהו בתוך הפנים של האדם שהוא חש, נע, זורם. נשמות כאלה, הן חפצות לפגוש ביטוי כזה. כשהן פוגשות ביטוי של עולם פנימי, זה מחולל אצלה משהו. וזה גורם עונג כל כך גדול שהם לא מסוגלים לוותר על זה. לא מסוגלים. כשאדם פוגש ספרות כזאת, ספרות הכוונה ביטוי. זה לא חייב להיות משהו שמוכרים בסטימציה. אבל כמובן אדם פוגש עולם שהוא מבטא תוכן מאוד עליון. מאוד פנימי. אז זה גורם אצלו איזה סערה. הוא רוצה את זה, הוא חפץ בזה. אז זאת נשמות מרגישות. כשהנשמות הללו, הן מכירות בחוכמת הפרצוף של המבטאים. והסגנון, כשהם פוגשים את הספר, לפחות שהספר הזה הוא נראה ספרות יפה, קוראים ספרות יפה, אבל הם יודעים לזהות פה את תומעת הרעיון שבסופרים רבים. הם יודעים לזהות את המסר הסמוי, את הייאוש, את הפראיות, את חוסר האמון, את חוסר האמון בעצמנו, בעצמנו כאומה, בעצמנו כיחיד. שלא תכסה אותה כל מליצה מוסרית, כל הלבשה שירית. כלפי חוץ יכול להיות שזה מולבש בסגנון שירי, במליצה. אז יבואו חוקרי הספרות היפה ויגידו, הנה, באיזה דימויים הוא ישתמש בזה. אבל הנפש שלו היא נפש נמוכה. וגם מזוהמת. ואת זה הוא מבין לידי ביטוי. עקוב הלב מכל ואנוש הוא. רוח טומאה זה, ככל רוח הטומאה בכלל עבור יעבור. כלומר, בכלל הנבואה, שהקדוש ברוך הוא יעביר את רוח הטומאה מן הארץ, שמופיע בדברי הנביאים כמה פעמים, גם כלול רוח הטומאה. ומה זה רוח טומאה? יש רוח הקודש, רוח טומאה. כשהקודש הוא מעצב את החיים, זה נקרא רוח קודש. כשהטומאה, שזו מציאות שהיא הטומאה, טומאה, אותיות הטומאה, לא מאפשרת לאור הקודש להופיע. מה לא מאפשר לאור הקודש להופיע? כשלא מאמינים במציאות. כשלא רואים את אור האמונה והאהבה שמופיע במציאות. כשמתוסכלים, כשמיואשים, כל שכן כשלא מוסריים, אבל אפילו בלי זה. אפילו אדם מאוד מוסרי, אבל הוא לא רואה איך שהמציאות הזאת, היא הולכת ומפציע באור השם. ולאט לאט נוצרת תפיסה מתוסכלת כזאת. זה טומא. וגם רוח הטומאה, והרוח הטומאה הזו עכשיו מופיעה, והיא מנסה לעצב את חיינו. איך אמר, איפה ראיתי את זה? לא יודע איפה ראיתי את זה, לאחרונה. אבל אמר יהודי אחד שהוא מאוד, היה יהודי חשוב, מדען חשוב. הוא אמר, אני היה לי הצעות למשרות ברחבי חוץ לארץ. באמת כל החברים שלי הלכו לשם. מה, למה יבואו לארץ? כל, הוא אמר לי, אני, כל החברים שלי, את כל הבנים שלהם, המוכשרים כבר שלחו לחוץ לארץ. אני אומר שרק מי שהוא מאמין בצדקת ענייננו, יכול להיות פה. ואני נשאר, הוא אמר את זה באיזה ראי, אני לא זוכר בדיוק איפה זה. אבל אני רק בא לומר, שבסופו של דבר, מי שלא מאמין במציאות, אז הוא, זה גם מעצב את החיים ככה. זה מעצב את כל התפיסה ככה. אז רוח הטומאה הזה בכלל עבור יעבור, ייבטל מן העולם וכליל יחלוף, והספרות תתקדש. המהלך הזה שהרב אומר במשפט אחד הוא ביטוי ממעוף הציפור לתהליך שיכול לעבור כמה עשרות שנים, אבל הוא מוכרח שהוא יעשה. והספרות תתקדש, וכל סופר יחל לדעת את הרוממות ואת הקודש שבעבודתו. ולא יתבול עתו ולא טהרת נשמה וקדושת רעיון. זאת אומרת, אומר הרב, שזה לא להתחיל לכתוב. יכול להיות שאדם יכול להתאמן לכתוב. לכתוב סיפורי באלון מחיל לחיל. יש אלון של הישיבה? כן? סיפורי. שיתאמן. זה לא ספרות. ספרות מתחילה קודם כל מזה שאדם, אדם הוא סופר, רוצה להיות סופר. מאוד חשוב. מאוד חשוב. צריך להתחיל קודם כל לטבול את הנפש. לפני שהוא טובל את אתו בדיור, לפני זה קודם כל לטבול את הנפש. קודם כל אדם ידאג שהמציאות הפנימית שלו באמת תתמלא רוח קדושה. זה מספיק עדינה. מזה מתחיל סופר. סופר קודם כל מנשמת הסופר. לפחות, אומר הרב, טוב, אז אתה, לפני שאדם הוא נביא אז אסור לו לכתוב ספרות, מה יהיה? אומר הרב, לפחות תקדים מחשבה של תשובה, הרהורי תשובה עמוקים לפני כל יצירה. לפחות זה. שאדם יחזור להתקשר אל הטוב, כי צריך פה ללמוד סוגיה שלמה שנקראת הרהורי תשובה, מה הרהורי תשובה פועלים, זה היה כדאי ללמוד את זה, אבל אנחנו לא נלמד את זה עכשיו. אבל צריך ללמוד מה הרהורי תשובה פועלים. הרהורי תשובה זה לא הרב אומר, טוב, אני, לא על תשובה אני מתאר, על הרהורי תשובה. יש הרהורי תשובה, יש להם פעולה מיוחדת שהם פועלים, לקשר את כל הנפש של מהות מאוד עליונה, ובגלל שפה מדובר על עולם פנימי, אז הרב אומר, די בהרהורי תשובה, לפחות הרהורי תשובה. אז תצא היצירה בטהרתה, רוח השם תחול עליה, ונשמת הגוי כולו תיגבל בה. כלומר, פה מדובר נשמה, גם במובן של נשמה בפועל, לא רק הנשמה הפנימית. כלומר, הוויית החיים היא תהיה מעורבת. תגבל זה משון גיבול, זה עוד מעט נלמד, נישה, בר גיבול. כלומר, מה יהפוך את כל המציאות שלנו להיות מציאות רוחנית? זה שהיא תהיה מעורבת, מה שיערב אותה, מה שילוש אותה, מה שיהפוך אותה להיות מציאות, זו הספרות. אחרי אשר חוכמת סופרים תשרח. וכתוב שחלק מסימני עקבית הדמשיך הזה חוכמת סופרים תשרח. מה הכוונה חוכמת סופרים תשרח? מסביר עליו פה, הכוונה היא שהספרות המלאת ריח רע, מלאת סירחון, היא הריח הרע של היצא אל הפועל. כולם יראו את זה. זה כל כך יגעיל אנשים. די, אנשים כבר זה יגעיל אותם. כל הביטויים הנוראים האלה של ייאוש, של חוסר אמון במציאות, של תסכול מתמיד, של הלקאה עצמית, וגם הצד הנמוך במציאות, זה יגעיל אותם הסירחון הזה, ואז יתחולל מהלך חדש של הופעת ספרות עליונה, ואז יאמר לי ישראל עוד, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך. זה רוח הנבואה, זה רוח הקודש. שהקדוש ברוך הוא יחזור להשרות בנו. ודבריי אשר בשמתי בפיך. זה אפשר לרוח הנבואה, אבל זה גם הרב מביא את הפסוק הזה ביחס לספרות. נכון? שרוח השם שמופיע עלינו, מופיע בפינו, ובא לידי ביטוי בספרות. לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה וזה לא. טוב, יש עוד מה ללמוד בפסקה הזאת. אבל בואו נלמד עוד שתי פסקאות בקבצים. שצילמנו פעם שעברה, כן.
הספרות פועלת גם על הסופרים עצמם?
כן. כי תמיד ביטוי, ברגע שאתה מביא לידי ביטוי, זה גורם גם להתקדשות. אבל...
כאילו, כי רק מוציאים לכאורה.
נכון, אבל זה לא נכון, כי זה כמו שתפילה. תפילה אני צריך לבטא מהווים כמוסים, אבל זה פועל חברה גם עליי, לקשר אותי יותר. אז בוא נראה... ביחס למעבר מספרות של חול לספרות של קודש. יש פה שתי פסקאות, אחת בקובץ א' ואחת בקובץ ג'. נתחיל קודם כל מקובץ ג'. קובץ ג' למד ג'. כשהספרות של חול וחול סיגיה אימה. איזה סיגים יש בספרות של חול? סיגים של טומאה, סיגים של רשעות, סיגים של שטחיות. שהספרות של חול סיגי האימה הולכת ומתפשטת, מתרחבת ומתגדלת. ויש התפשטות גדולה של ספרות. ספרות וסופרי יוצאים מן הכוח אל הפועל. בכתב חרוט ובאר על הלוחות. משהו שזה, כי זה פסוק בחבקוק שנאמר על התורה. וזה לעומת זה. כמו שהתורה העליונה הפנים פנימית יצאה אל הפועל ונהפכה להיות מחולל את החיים בפועל במתן תורה. ככה זה לעומת זה מופיע גם בתומעה. יוצאים מן הכוח אל הפועל כל הגיוני רשעה נבלה. כבר עד עכשיו הרישות הזה הייתה, איפה היא הייתה? בתוך הלב פנימה. כביכול כלפי חוץ, כולם היו אידיאליסטים ופעלו, אבל בעצם בתוך הלב פנימה התקבצו השמרים, ההגיוני הנבלה, הרישי. עכשיו הספרות הזו מוציאה אותה מן הכוח אל הפועל. עכשיו זה גלול. עכשיו הייאוש, הדיכאון, התסכול, הרגשת חוסר הצדק, השנאה, האכזריות, המיניות, כל אלה כתובים. לא מתביישים. וכל השמרים שבנפש האדם כשהם משתפכים החוצה, כוחם כהה ורשעתם מתבררת. כי כל עוד, הרב אומר, יש בזה סדר של תיקון. לא אומר שלכתחיל האדם צריך. הרב אדרבה בפנקסים כותב, שלכתחיל האדם לא צריך. אם אדם יש לו מאוויים פנימיים לא טובים, זה לא טוב שיוצאים אותם החוצה, הוא צריך לכבוש אותם. אומר, הפסיכולוגיה חושבת שאם אדם יוציא אותם החוצה, זה יעזור לו. זה לא נכון. יכול להיות שבשיחה עם פסיכולוג כן, אבל הכוונה לא צריך להיות, לתת ביטוי. ככה אני, ואת זה אני מבטא. לא, אדם צריך להתגבר בשיחלו על יצור. אבל סוף סוף הם מוציאים את זה החוצה. והרב, על ידי שמוציאים את זה החוצה, אז הרשעה הזו, מצד אחד אנחנו מאוד מאוד סובלים. כי כלפי חוץ יש פריצות גדולה, ויש מתירנות, ויש שטחיות. אבל הרשעה הזו מתבררת. נעשית מאוד מאוד ממוקדת. כולם רואים למה חיי יכול מובילים. איזה פריקת כל עול, איזה חוסר ערכיות, איזה ייאוש מן החיים. וזה הרשעה אוכלת את עצמה. הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו. זה פסוק. הפסוק הזה אומר שהכסיל, כיוון שהוא לא מאמין שהוא מסוגל לעשות, הוא לא רוצה לעשות, אז מה הוא עושה? הוא מחבק את ידיו. כשהוא מחבק ידיו, הוא רק אוכל את... אין לו אוכל, אז מה הוא יאכל? אוכל את הבשר. טוב, מה הכוונה? הרי לא ראינו אף כסיל שאוכל את הבשר שלו. את הבשר של אחרים ראינו, את הבשר שלו לא ראינו. הכוונה הוא שהכסילות והרישות היא אוכלת את עצמו. כסילות זה לא טיפשות. כסילות זה רישות, טיפשות של רישות. כן? אז הכסיל הוא אוכל את בשרו. מרוב זה שהוא לא מאמין בעולם, הוא לא שמח, הוא לא בריא, הוא לא מבריא, ואין לו צד אצילי, הוא לא מלא תקווה ולא מלא יכולת להתמודדות, ממנו הוא מחלה את עצמו. כל מחשבה נצחית קדושה, כל מה שהיא יוצאה אל הפועל, יותר מתחזקת. הודה הכמוס, הערך הפנימי, הכמוס שלה, הולך ומתגלה ואמיתה חזקה, האמת שבה, הולכת ומתחברת. ולעומת זה, כל מחשבה פסולה, אשר רק עד הרגיעה לשון שקר, כל כוחה תלוי רק כל מה שהיא יותר עלומה. והיה במחשך מעשה. כלומר, למה הם עושים את מעשה במחשך? כי במחשך יש איזה ערך ברגע שרואים למעשה, כן? אחרי יצד שירורי עבירה קשים מעבירה. כשאדם מדמיין איך זה יהיה כשהוא יעבור את העבירה הזו, הדמיין הזה לופת אותו, שיכון חושים. כשהוא עושה להם מה יעשה, טק, נגמר. אולי זה לא משהו כל כך, זה מאוד מאכזב. כי הוא דמיין, יצאו עולם מדומיין, כשאתה תעבור את העבירה הזאת, איזה יופי. כבר מלקק את השפתיים. בפועל הרי זה מאוד מאכזב. לכן צריך לעשות בפועל הרבה, ובפועל מוזר, ובפועל נורא. כדי שזה ימלא את המאוויים הפנימיים. ככה זה. ככה זה כבר עוד מימי חטא הנחש. כל מה ספורנו מסביר? מה זה הנחש? הנחש זה כוח הדמיון, שלב רוכב כוח התאווה. כוח התאווה לבדו. נו! אדם רוצה לאכול שוארמה. לא משהו. לא, אבל כבר מהצהריים הוא לא אוכל. הוא מרגיש, לא יודע בדיוק, הוא מנקק צבעים, נוזל לו עריר. הוא הולך, הוא מתקדם לעבר חנות השוארמה. לא יודע בדיוק מה להגיד, אבל הדמיון הוא רוכב על התאווה. אתם מבינים? התאווה רוכבת על הדמיין, כן? אז הוא הולך למסעדה. במקום לבוא, יאללה, אתה רוצה לאכול, תשלם 10 שקלים, תאכל פיתה, שים סלטים. בבטן זה יראה אותו דבר. הוא הולך למסעדה, אבל במסעדה נותן לו זה. וכל הוא נותן לו אפרטיף. כן? אחרי זה שמים לו זה, ומה אתה רוצה? מחכים, חצי שעה, במידה, אם אתה רוצה משהו, כן, הוא כבר רוצה מנה ראשונה. כן, אז מחכים, אז מביאים לו צלחה גדולה עם מנה קטנה, כמובן. כמה, 4 צ'יפסים? אבל מאוד מאוד יפה. חסה, כמה עגבניות, בבית הוא היה יכול לעשות את זה. בעשירית המחיר, בבטן זה היה בדיוק אותו דבר. רק יותר בריא. אבל הוא, לא. לך, קבל. מביאים דג, מביאים על צלחת כזו של דג. כן, צלחת כזו של דג, כמו שהבת שלי עושה בגן. כן, משהו כזה. משהו מיוחד, כזה. צופה, ואז מביאים על מצה חסה. תראה, כמה דמיין יש בזה? מה אתה מדמיין? הוא לא אוכל שניצל, הוא אוכל פפרות שוביניים, משהו כזה. הכל זה ככה, ככה, כל עולם הדימין, על זה זה עובד. על אדם מוציא 180 שקל. מצוין, אין למרוויחים את ה-180 שקל. הוא היה במסעדת יוקרה. כל הטייבה הזאת מרחבת על הדמיין. זה כלום, זה שטות. עכשיו, תעשו את כל עם עיניים מחוסות. תעשו את כל עם עיניים מחוסות, אולי בשום דבר. נכון? כך כתוב. אם הוא עושה עם עיניים מחוסות, אמרנו. כתוב בגמרא, שאם אדם אוכל עם עיניים מחוסות, הוא נשאר רעב. למה? הוא לא ראה את האוכל. ככה זה, בדיוק אוכל אותו דבר, מרגיש בבטן אותו דבר. מצוין. זה עולם הדמיון, שעליו רוכב הטייב. אותו דבר מעורי אווירה קשים מעבירה. בפועל, משהו מערר באווירה, כלום. כל זה מקבל תוכן, רק שזה מבטא משמעות. אם אדם הוא, למשל, אם אדם הוא מלא אהבה למישהו, אז הוא מבטא את זה בחיבוק. זה, זה משהו, זה כלי, מבטא משהו עליון. אבל זה הדבר הזה בעצמו, זה כלום. זה כלום. איך כותב הכוזרי? כוזרי כותב, אם בן אדם היה רואה מה יסעבר, הוא היה נגעל מזה, זה היה נראה כמו בהמה. יש כמו בהמה, הוא לא, לא משפיל את עצמו. כשזה ביטוי למשהו עליון, זה, אז הם מה עושים? אז בונים את הדמיין, דמיין, דמיין, ואז למה יסעבר אדם רואה שזה מאוד רחוק, הרי כשעושים רק למה יסעבר, זה כלום. כשזה ביטוי של אהבה עליונה, זה משהו עליון. ואז צריך להגביר, 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 ככה זה הולך. הכל דמיין, אתם מבינים? אז זה עירורי עבירה קשים מעבירה. אז כשהרשות הזאת יצאת אל הפועל, בסדר, זה כך, הוא מרגיש שזה כלום, זה שטות. הוא מרגיש את הנומך של זה. אז לכן, במחשך מעשים, והסתה של עבודה זרה והביזרה היא בסתר. כי כל עוד זה בסתר, הוא, מה יהיה? כן, זה כמו להבדיל, אני אומר, להבדיל, לא אומר זה אותו דבר. כן? כמו הסיפורים שאומרים בשם החסידים, לא יודע מה זה, זה לטפול שקר לחסיד, אבל יש כאלה סיפורים, שכשהבעל שם טוב טבל במקווה, אבל כשהוא רצה לטבול במקווה, בסוף לא טבל, זה הרבה יותר עליון. למה? כשהוא טבל, טבל. כשהוא רצה לטבול במקווה ולא טבל, זה הרבה יותר עליון. זה הכל האיפכא מסתברא הגדול, כן? אמרתי לכם פעם שקראתי בספר חסידס שהוא עשה ראש השונה, יום כיפר, סוכס, או אישה נרבה, מי יכול כאילו שם נרבה? משמידי את סלס, וואי, 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 שמחה סטיירה כבר אלוהי. אחרי זה איסרו חג, אותו דבר איזה איסרו חג, איסרו חג דווקא בגלל שאין בו. אחרי זה הגענו שם אז בראשי, שם אז בראשי, זה יותר גדול. דווקא אפילו שאין חגים, זה הרבה יותר עליון. ועשי, שם הסנויח. למה? זה היה בר המצווה שלי, אבל לא בגלל זה. שבת נח. כי זה השבת הראשונה שאין בה שום דבר, אז זה הכי עליון. כל זה בדרך כלל, איזו מסתם, כן? לא, למה? אז לכן אני אומר, יש סיפור כזה, שמספר, אחד, לא משנה, כן? לא, בטח יש לו בזה ניצוצות של קודש, אני לא אומר, כן? אבל יש לו סיפור כזה, מופיע, יש קלטת לילדים שלי, דיסק, לא יודע, כן? על הבעל שם טוב, הרב ברון מקרלין, אני לא זוכר כבר מי, שהוא הלך למקווה, והמקווה, לא יודע, היה קרח ולא יכל וזה, והחסידים מצטערו, ואמר להם, מה אתם מצטערים? עד רבה, כשאני לא אומר, זה יותר עליון מאשר שאני אומר, משהו כזה. כן? פלפול. מכל מקום, למה אני מספר את זה? כי זה שייך לאותו עניין. זה ג'רן אנשי, זה רק לטובה, כן? שהציפייה לפעמים כוללת יותר מן המעשה, יש דברים כאלה. זה לא שם דברים כאלה. הבחנה פה אומר שציפייה בישועה, יש צד מאוד עליון, יותר ממה שאתה ישוע. טוב, מכל מקום, כן.
איך כבישת התאווה הזו יכולה להיות בצורה כזו ש... אם
כבישת התאווה
יכולה להיות,
טוב,
אני
שם
את זה כרגע בצד, אבל לא באמת
ריפית
את
התאווה
הזו, לא באמת כבשת אותה בצורה
עמוקה
שהיא אחרי זה
תתקשר לבוא. הבנתי, תשובה. כשאתה לוקח את הדמיון ומוריד אותו, כן? אז התאווה הרבה יותר קל להתגבר. כל מה שרוכב, כל מה שהתאווה רוכבת, מה שהופך אותה להיות הר, זה הדמיון. אתה מדמיין. דבר שהוא בכלל לא אמיתי. הוא שטות. הוא שטות, תחשוב. אתה לא חושב כי אין לך מה לחשוב בכלל, אבל אנשים, אתה מבין, יש תרבות של אוכל. תרבות. תרבות של אוכל. תחשוב על הדבר הזה. אדם אוכל, תחלק את זה לרכיבים הקולינריים שמדברים, כמה פחמימות, כמה שומנים, כמה זה. כן? תחשוב רגע, תצמצם, תחשוב את ההרגשה שיהיה לך מה שתרגיש בבטן. זהו, זה כלום, זה מה שיש פה. כל השאר זה דמיון. כל השאר זה דמיון. אז אדם מוריד את הדמיון, זה בבטן, זה כתוב. בספרי מוסר וברב גם זה כתוב. אם אדם מוריד את הדמיון מהתאווה, על התאווה קל להתגבר. היצר אורי זה לא התאווה בכלל. תאווה זה מצוין. היצר אורי זה לא התאווה. היצר אורי זה הדמיון. התאווה, אם אדם רעב, הוא יאכל. לרעב זה תאווה. Okay. אם אדם, נגיד, אני לא יודע, פה כבר אין פלאפל, okay? לא יודע, פיצה. נגיד, אדם מאוד אוהב פיצה. עכשיו הוא אומר, אוי, היום יש פיצה, הוא כבר מדמיין, פיצה עם בצל, פיצה. אני, כן, אני מתבייש להגיד זה, כי זה לא שייך אליכם, זה שטות, אבל נגיד, אני, סתם נגיד, כן. בישיבה התיכונית שלנו, אני זוכר, ביום שהיה פלאפל, 10 דקות כבר לפני הסדר, כולם ירדו, דפקו על הדלת, כן? הכל דמיין. זה הפלאפל הזה, וכולם אחרי זה זרקו אותו, כי הוא היה מלא שמן ולא היה טעים. העיקר זה הדימי, יש פלאפל, גמרנו! וזה, זה היה פלאפל, היום זה בטח כבר שוארמה, וקורנפלקס, לא יודע בדיוק. כל פעם זה הדימיין. להתגבר על הטייב הזה, זה לא הסוגיה. הסוגיה זה לגבי הדימיין. כשאתה מגלה שהדימיין זה דימיין, יותר קל להתגבר על זה. כל הבעיה שהוא סט מעשיו בסט. אז אתה יודע מה השיטה? בוא ניקח דברי הרב פה. תגיד את זה בפה. תגיד את זה בפה. אני רץ עכשיו כי אני מאוד רוצה לאכול פיצה עם זיתים. תגיד את הדבר הזה. תרגיש הרי גועל מעצמך. כן? אני שלומד בסדר תוספות, מה נראה בשביל הפיצה עם זיתים? הרי זה דבר מטופש. כן? לא אומר אדם אולי בשביל כסף. אז תגיד שכסף הוא חושב שזה לא לעשות. אבל אדם עם שיעור קומה אחרי הפיצה עם זיתים הוא מרגיש בדיוק כמו שהיה ספגטי עם זה. אותו דבר הוא מרגיש בבטן. אחרי זה אותו דבר. אתה מבין? רק לפני זה משהו. כן, אני מצטער שאני אתן דוגמות שפלות כאלה, אבל בסדר. אז אומר הרב, הסתה של עבודה זרה והמזרה היא בסתר. כל מה שיוצאת יותר אל הפועל הרי היא מתנבלת וכוחה מתבטל. ולא, אלא שעליית. עכשיו, זה חשבון אחד. חשבון אחד, איך רוח הספרות, רוח חתומה תעבור מן הארץ, זה דווקא על ידי שהיא יוצאת אל הפועל. יוצאת אל הפועל, אז הנבלות והרשעה, שמתגלים כלפי חוץ, הם עצמם מכלים את הרישה. עכשיו אומר הרב, עוד איזה ניסטר יש, עוד איזה חשבון ניסטר יש במה שספרות של חול מתפשטת. זה כבר חשבון יותר פנימי.
הרב?
כן.
יכול להיות שכל מה שנגיד, סתם, שאיפות, הכל, זה בא מתוך דמיון כזה, שבסוף שנגיע אליו, כאילו כל מה שאתה עושה בישיבה, אתה מחפר על ידי שמקום, בסוף הכל דמיון.
למה לחשוב זה דמיון? תחשוב בשכל. יש לך שכל. שכל זה דבר שאפשר להשתמש בו. למה לחשוב זה דמיון? תחשוב בשכל.
אתה לא יודע איך זה בא לך.
הפיצה,
אני חושב שבא לי. דמיון.
מה אתה חושב? אתה מבין בשכל למה זה, למה בא לך פיצה?
זה טעים.
זה לא שכל. שכל זה לא טעים. שכל זה השאלה. זה נכון? זה טוב? זה שייך למילה טוב או אמיתי? זה שייך לשכל. שכל זה מה שעונה על טוב או אמיתי? טעים, זה כבר. זה שייך לחוש. נכון? זה דמיון.
זה חלק
מהמדרה
לטוב,
מה הקשר בין טעים לטוב?
טוב, לא משנה.
אני רק אומר, לא, צריך לדבר על הבדל בשכל לדמיון, לא עסק בזה, עוד מעט נעסוק בסוגיה הזאת, כן? עוד מעט, קצת זמן, אבל נעסוק בסוגיה הזאת. שכל ודמיון זה שני דברים. אתה צריך לחשוב בשכל. זה דבר נורמה, זה דבר אמיתי. אדם, הקשבור, הוא לא שלח אותו לעולם, כשבסופו של דבר הוא עלול לגלות שהכל זה טעות. אדם צריך לחשוב בסכל, זה נראה לי אמיתי, זה לא נראה לי אמיתי, זה נראה לי נכון, זה לא נראה נכון, זה נראה לך נכון, לי זה לא נראה נכון, שאדם שמבין את האחריות שלו הגיע פה לישיבה, עכשיו נגיד הוא מאוד מאוד יהיה בא לו לעשות משהו שעושה ילד קטן. זה לא נראה לי אמיתי. יכול להיות שהוא ירצה עדיין לעשות את זה. אבל זה לא, השכל צריך לבחון באמת המידה שלו, צריך לקרב כל דבר אל השכל. נחשוב על פי לשכל, ואולי השכל שלי טועה. בסדר, זה כבר חשבון אחר, אין לדיין על מה שנעבור. גם אני עשיתי הרבה דברים בחיים, גם אני, לא היה ממני, אבל כל אחד. הוא עשה הרבה דברים בחיים. אחרי כמה שנים גילה, כחודשים או שבועות, שזה היה טעות. זה לא נורא. מותר לטעות. הבעיה היא שאדם מחליף בין השכל ובין הדמיון. הוא מדמיין משהו, הוא מצייר לעצמו את הציור הזה, ואז זה מגביר בו את הרצון. בסדר, זה כבר לא שכל. אז הרב אומר ככה, ולא, שעל ידי שהחוצפה מגלה היא בבירור את כל הגיונותיה הכמוסים, מתעוררת, כלומר יש עוד סיבה למה הספרות מתפשטת, עוד תועלת. תועלת אחת שהרישה מכלה את עצמה, תועלת שנייה, על ידי שהחוצפה מגלה היא בבירור את כל הגיונותיה הכמוסים, מתעוררת הקדושה הכמוסה בליבם של ישרי לב, וחושבי מחשבות קדושות עליונות, להביע גם היא את הגיונותיה בבירור. מה זה מאיץ? יש ספרות של חול, ספרות של תומה, זה מעורר גם את הכוח הספרותי אצל קדושי עליון וחושבי מחשבות עליונות להביע גם את הספרות שלהם, כן? את הגיון הלב שלהם. ורזי תורה מתגלים, אור גדול מופיע בעולם, אור חדש של ציון תאיר, ונזכיר כולנו מהרה לאור. אז ביחס הזה יש גם את הפסקה בקובץ א' תשע"ז, בוא נמכר אותה מהר, כל הספרות החילונית שנתעוררה בתקופה האחרונה, שיש בה הרבה משום חוכמת סופין פסח, ויש בה הרבה גם ניצוצי אורה ורשמי גאולה, הכל בא מהצינור של שיחתן של עבדי אבות. שיחה זו היקרה כל כך השתפלה מאוד בפי עבד, שאומנם יצא מכלל ארור ובכלל ברוך, אבל מקורו שלא היה ברוך, פעל איזה ראש שמתינה הייתה בלב, כמו שכתוב אליי כתיב. טוב, זה פסקה שצריך ללמוד אותה בעריכות. הרב מסביר פה איך יהיה המעבר בין הספרות החילונית, איזה ערך כן הרב רואה בספרות החילונית, ואיזה מעבר עושים מהספרות החילונית לספרות של קודש. אז כדאי לכם לקרוא את הפסקה הזאת. אנחנו, אם נרצה השם, נלמד שבוע הבא, ואני חושב שנלמד לראש השנה. אז אנחנו נמשיך אחר כך.